איראן ממשיכה להעסיק אותנו משבוע לשבוע, הפעם בעקבות הטלת הסנקציות האמריקניות על המשטר. מהלך של הנשיא טראמפ המכוון נגד ההתנהגות של המשטר האיראני, במיוחד בהקשר של הסכם הגרעין. וכבר דיברנו על כך בשבועות האחרונים לקראת חידוש הסנקציות. עכשיו, כמה ימים אחרי שנוטלו מחדש, הגיע הזמן לבחון מה עושות הסנקציות, אם בכלל, באיזה אופן הן משפיעות ובאיזה מידה מושפע המשטר. על כך ועוד נדבר עם דוקטור רז סימט, מומחה לאיראן, עמית מחקר במכון. שלום רז.
שלום, שלום.
אז אחרי כל מסע הסברה של טראמפ ומסע הסברה הנגדי של המשטר, יש לציין, האם הסנקציות הן כלי יעיל עם תוצאות ממשיות שעשויות לגרום למשטר האיראני לשנות את אורחותיו כפי שרצה טראמפ?
תראה, אז פה אני חושב שהכשל המרכזי בחלק גדול מהדיונים שמתקיימים סביב הנושא של האפקטיביות של הסנקציות היא שלי יש תחושה שהרבה פעמים בוחנים את האפקטיביות רק במישור הכלכלי. עכשיו, כשאתה בוחן את האפקטיביות של הסנקציות במישור הכלכלי, אז התשובה היא חיובית, חד משמעית. הסנקציות הולכות להחריף את המצב הכלכלי באיראן, שהוא אגב גם ככה גרוע מאוד, ולא רק בגלל הסנקציות, אלא בגלל כשלים מבניים כאלה ואחרים. אבל זו איננה השאלה. השאלה היא, הרי היעד בסופו של דבר איננו להחריף עוד יותר את המצב הכלכלי. היעד הוא להחריף את המצב הכלכלי על מנת להשיב את איראן לאותה נקודה שבה היא הייתה ב-2012-2013, כשהיא צריכה בעצם לקבל החלטה אסטרטגית, האם היא משנה את דרכה או שהיא ממשיכה להתעמת עם המערב. ופה השאלה, מה רוצים להשיג? זאת אומרת, אם היעד של הממשל האמריקאי, בוודאי לא היעד המוצהר, אבל אין לי ספק שלפחות חלקים מהממשל האמריקאי רוצים להביא לשינוי משטר, ל-regime change, אז כאן הערכתי שהסנקציות לא תהיינה אפקטיביות. זאת אומרת, אני לא רואה מצב שבו שינוי משטר מתרחש בעקבות החרפה במצב הכלכלי. אפשר להרחיב על זה מאוחר יותר. האופציה השנייה זה שזה יוביל לשינוי במדיניות האיראנית. עכשיו, גם פה צריך לעשות הבחנה בין למה אתה מתכוון בשינוי מדיניות איראנית. האם יכול להיות מצב שבו בעוד חצי שנה או בעוד שנה, משעה שהסנקציות הופכות להיות באמת קשות על הציבור האיראני ועל המשטר האיראני, יבוא חמינאי ויאמר, אני עכשיו מוכן לתת לרוחני שוב את המנדט לנהל מסע ומתן בסוגיות כאלה ואחרות, בסוגיית טווח הטילים ארוכי הטווח שאיראן מפתחת, או משך הזמן שבו המגבלות על תוכנית הגרעין יימשכו, יכול להיות, אמנם היום בבוקר שמענו את חמינאי בא ואומר, לא יהיה מסע ומתן, אבל יכול להיות שבעוד חצי שנה הוא ישנה את דעתו. השאלה היא האם הוא ישנה את דעתו בכל מה שקשור לסוגיות שבעיני המשטר האיראני נתפסות כחיוניות לאינטרס הלאומי וכתעודת ביטוח לעצם שרידות המשטר. אני אתן לך דוגמה. כך למשל את נושא הגרעין. אז האם יכול להיות מצב שבו האיראנים מוכנים להתפשר בסוגיית משך הזמן שבהן המגבלות יוטלו על תוכנית הגרעין? יכול להיות שכן. האם האיראנים יסכימו לוותר על כך שמתקני הגרעין האיראנים יהיו בתוך איראן, או שיסכימו לפרק את תשתיות הגרעין? להערכתי לא, משום שזה נתפס כתעודת ביטוח לעצם שרידותו של המשטר.
נעבור לעניין אחר שקשור לנושא הזה, ואתה בעצם שופך עליו זרקור במאמר האחרון שפרסמת, מבט על, לגבי המחנה הרפורמיסטי באיראן. ידוע כבר שנים מתנהל ויכוח פנימי בין המחנות השמרני והרפורמיסטי, וזה בעצם אולי טעם הקיום של הפוליטיקה במשטר האיראני. ובמאמר שפרסמת אתה מעריך כי החרפת המצוקות הפנימיות וכישלון המשטר לספק להן מעלה, בפרט מצד הרפורמיסטים, עלולים להגביר את תחושת הייאוש בקרב הציבור ולחזק מגמות של הקצנה ופופוליזם. מה לדעתך תהיה המשמעות מבחינת יציבות המשטר?
תראה, זו סוגיה באמת מרתקת, משום שאנחנו כבר פחות או יותר 20 שנה, כשאנחנו בוחנים את המערכת הפוליטית באיראן, אנחנו התרגלנו לבחון מערכת שמבוססת על שני מחנות מרכזיים, המחנה השמרני והמחנה הרפורמיסטי, הם כמובן לא אחידים ויש גוונים שונים בכל אחד משני המחנות, אבל בסופו של דבר אלה שני המחנות העיקריים. מה שאנחנו רואים בשנה האחרונה פחות או יותר, וזה מתקשר כמובן למה שדיברנו קודם לכן, זה תהליכים של הקצנה, ראינו אותם למשל במחאה האחרונה, בגל המחאה כולל בדצמבר-ינואר, המחאה הגדולה שפקדה את איראן, כאשר הציבור האיראני בא ואמר, אנחנו בעצם לא סומכים לא על הרפורמיסטים ולא על שמרנים, אנחנו רוצים משהו אחר עד כדי קריאת תיגר על עצם קיומו של המשטר האיראני. וזה דבר שנקלט היטב על ידי המחנה הרפורמיסטי, ואתה רואה שיח שמתנהל בחודשים האחרונים בקרב הרפורמיסטים, שבאים ואומרים, יכול להיות שאנחנו צריכים להציג אלטרנטיבה קצת יותר בוטה. כי מה שהרפורמיסטים עשו בשנים האחרונות בעצם, בלית ברירה, משום שהם נדחקו מכל עמדת השפעה באיראן, זה לחבור למה שאפשר לכנות אותו שמרנים לייט, שמרנים יותר מתונים, כדוגמת הנשיא רוחני, שהוא ממש לא רפורמיסט, אבל הרפורמיסטים תמכו בו כרה במיעוטו. והיום יש יותר ויותר קולות במחנה הרפורמיסטי שבאים ואומרים, תראו, מצד אחד יש ציבור שכבר לא סומך עלינו, הוא לא רואה בנו את האלטרנטיבה, מצד שני אנחנו רואים את רוחני שהולך ומאמץ גישה מעט יותר רדיקלית בהצהרות שלו, ולכן על מנת שאנחנו נהיה רלוונטיים ולא ניתן לגורמים היותר קיצוניים שמערערים על עצם שרידותו של המשטר להשפיע יותר ויותר, אנחנו חייבים להדגיש את העמדות שלנו בצורה הרבה יותר ברורה. עכשיו תראה, הבעיה המרכזית בעיניי היא שלמרות התחזקותם של אותם מסודות רדיקליים שמכונים באיראן חתרניים, הם עדיין לא במצב שהם יכולים לספק אלטרנטיבות של ממש. זאת אומרת, עדיין שני המחנות הפוליטיים, השמרנים והרפורמיסטים, הם החלופות המרכזיות כרגע. אני לא רואה כרגע גם נכונות מצד רוב הציבור האיראני להסתכן בכאוס. זאת אומרת, כששואלים אותי, תגיד, האם ההפגנות הנוכחיות באיראן מעידות על כך שהציבור האיראני רוצה בשינוי משטר? אז אני לא יודע כמה רוצים שינוי משטר, או כמה באמת בעיקר מתעניינים בשיפור המצב הכלכלי.
הקריאות שאנחנו שומעים גם הן בעיקר קריאות לשינוי כלכלי, ולא לשינוי פוליטי.
נכון, נכון. תראה, יש שם גם קריאות אנטי-ממסדיות, ומוות לחמני, ומוות לדיקטטור, ואתה יודע, זה מסוג ההפגנות, אפרופו ההפגנה להבדיל, ההפגנה שהייתה במוצאי שבת, אצלנו בתל אביב, אתה אף פעם לא יודע עד כמה הקריאות יותר רדיקליות משקפות את רוב המפגינים. כששאלו אותי לפני חודשיים, כאשר הייתה מחאת הבזאר בטהרן, עד כמה הם רוצים שינוי משטר, אמרתי להערכתי, רוב הסוחרים בטהרן לא רוצים שינוי משטר. הדבר האחרון שהם צריכים כרגע זה מהפכה, היא בוודאי לא טובה לעסקים שלהם. הם רוצים בעיקר שיפור כלכלי, אבל משעה שגם השמרנים כשלו במתן פתרונות וגם הרפורמיסטים נתפסים כמישהו שהוא לא רלוונטי, אז בוודאי שזה יכול לחזק זרמים יותר קיצוניים, וזה בהחלט דבר שצריך להטריד את המשטר.
תודה רבה, רז.